לפני שנתחיל את השיעור, אז אני ככה דיברתי עם כמה חבר'ה, אני רוצה ככה גם פה בפורום הזה אולי ספר ש לא יודעת, שלשום בלילה קיבלתי אס-אמס מחבר, 12:30 בלילה, שהוא מצא לי איזשהו מקור שחיפשתי. שאלתי אותו פעם, הוא יודע מי בא לממרה שמאוד רציתי ככה למצוא אותה. אמר לי, כן, אני יודע מי זה בעל הממרה, ביקשתי מאוד שימצא לי, ובאמת הוא שלח לי את המקור. מסתבר שבעל הממרה שחיפשתי, זה היה רבי ישראל מרוז'ין. מי זה היה רבי ישראל מרוז'ין? ומכירים אותו, שמעתם עליו קצת.
יש רחוב
בשום והרנוף. אז טוב, נעשה קצת איפוס קל מי זה היה. רבי ישראל מרוז'ין היה, זה בעל שם טוב שמעתם, נכון? מייסד החסידות. בעל שם טוב היו 60 תלמידים, 3 מפורסמים. שזה שקיבל את התפקיד להיות המלמד של הדור הבא היה המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', אני כבר הרבה פעמים אני מביא אותו בתור דוגמה למחנך אמיתי. למה? כי הוא בעצם היו לו, אפשר להגיד 400, אפשר להגיד 40 תלמידים, אבל מה שמיוחד שכל התלמידים שהיו לו בעצם יצאו עוצמתיים בפני עצמם. זאת אומרת, הוא יצר, כל תלמיד שהיה לו יצא אדמו"ר, והאדמו"ר שונה. זאת אומרת, יש לו מצד אחד את בעל התניא, מצד שני את רב לוי יצחק מברדיצ'ה, את רבי אהרון הגדול מקרלין. כל אדמו"ר יצא בעל אג'נדה שונה, אבל בכיוון שונה, וסחף אחריו המון אנשים שראו שיש פה איזה מישהו אמיתי שאפשר ללכת אחריו, וככה, טוב, אולי נשמור את המשפט הזה לעוד כמה שניות, אבל המחנך האמיתי בעצם הוא ידע להעצים את האדם להיות באמת משהו. רבי ישראל, אז המגיד ממזריץ' היה לו בן, שקראו לו רבי אברהם המלאך, הוא היה מתנהג כמו מלאך, לא נראה עכשיו עליו בכלל, והוא היה לו בן שקראו לו רבי שלום שכנה מפורהוביץ', שהוא היה מתנהג ממש בעניות מהודה, ממש, הוא היה לו שיטה כזאת בעבודת השם, שהוא לא לוקח שום דבר, שהוא גאווה, שהוא לא עשירות בכלל. מספר שיום אחד הביאו לו, נראה שזה עליו מספר שיום אחד הביאו לו פמותים, אז מה פתאום פמותים? אני מדליק מכסף, הביאו לו. אז מה פתאום מכסף? אני יש לי פמותים מחמר, זה מספיק לי לשבת. או לא לכבד את השבת. אומר, מה פתאום? אני לא, מכסף אני לא לוקח. אמרו לו, לא, וזה לא באמת פמותים כסף, זה מעץ, רק מצופה כסף. אז מה? זה גם גאווה וגם שקר, מה פתאום? לא לוקח פמותים כאלה. אז זה היה רבי שלום שכנה מפורהוביץ'. הבן שלו היה רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין היה נוהג הנהגה הפוכה לחלוטין. הוא היה בעצם, היה גר בארמון ענק והתנהג במלכות, והיה שם, ממש התחיל להחזיר את מושגי המלכות לעם ישראל. הוא היה מכובד מאוד, והולך עם כרכרות זהב, עם בגדי זהב, היה ככה מכובד מאוד. היה זה אפילו קטע שהצער הרוסי שם, או הפולני הליטאי, לא יודע בדיוק מי זה צער, זה רצה לתבוע אותו על זה שהוא רוצה למרוד בו, כאילו נהיה המלך במקומו. אבל ככה בשביל האיזון, אז אחד הסיפורים עליו זה שיום אחד הולך בקרח אחד החסידים, ככה הלכו פעמיים לשלמה, אחד החסידים פתאום שם לב שעל הקרח יש עקבות של דם, כי הקרח היה ככה כפו, אז הוא מושך את האור, אז הוא כזה ניסה לראות, הוא אמר, הבין שאחד החסידים אין לו נעליים, אז הוא ככה ניסה לראות איזה חסיד אין לו נעליים, מסתכל על כל החסידים, לכולם יש נעליים, אז הוא ככה מסתכל יותר ככה לראות מאיפה באים העקבות, פתאום רואה שזה מגיע מהרבי. אז אמנם היו לו נעלי זהב, מסתבר שנעלי זהב מתחת היו בלי סוליה. זאת אומרת, כלפי חוץ התנהג המון המון בהדר וכבוד וכבוד מלכות ומלכות ישראל שחוזרת, אבל כלפי עצמו הלך בלי סוליה, לזכור טוב טוב ומי הוא ומה הוא. אז זה רבי ישראל מרוז'ין. אז אחד הדברים אוקיי, עכשיו הגענו למה הוא כתב. אז הוא אמר לי, כתוב בספר עירין קדישין, ספר שיצא עכשיו ככה בהוצאה חדשה, וקיבצו שם את כל אמות רבי ישראל מרוז'ין שגם הופיעו בכל תלמידיו. דרך אגב, רבי ישראל מרוז'ין באופן כללי זה חסידות ציונית, והיום גם כן סדיגורה ואוסייתין ובוהוש, היו כל מיני תלמידים שזה כל הבנים שלו, שבאמת ציונים מאוד. ידוע על הרבי מאוסייתין, הזכרנו אותו כמה פעמים, שהיה מאוד ציוני, היה רבי בתל אביב. עד היום שם אתה בכנסת מופלא, מי שיוצא לפעמיות בתל אביב, יכול ברחוב ביאליק, מול הבית של ביאליק, מול טיפה שמאלה, זה בכנסת של האדמור מאוסייתין. עד היום יש שם כמה חסידים שמתפללים שם, ואומרים שזה, מי שזכה להתפלל שם אומר שיש שם אווירה מיוחדת בתפילה. זה המלצה. והוא באמת ידוע שהוא היה מתווכח, בקום המדינה הוא התווכח עם הרבי מסתמר. הרבי מסתמר הגיע לארץ, והוא שלל את המדינה לגמרי, והרבי מיוסייתין, רבי יעקב מיוסייתין, ביקש שהוא ידבר איתו, והוא ניהל איתו ויכוח, וכל הטענות שטען רבי מסתמר, הוא בא וסתר לו אותם, אמר לו, מה פתאום, זה לא מתחיל, לפי כל תורת הבש, לפי כל תורת לפי התורה, זה כל הטיעונים לא נכונים, ועם ישראל הוא קדוש וקדושה, ואסור לראות את זה כמו שאתה אומר. הוויכוח התנהל במשך כמה שעות, ובסוף הרבי מסתמר אמר, אוקיי, אני אכתוב לך מכתב מסודר של כל הטענות שאני אומר. את המכתב הזה הוא לא שלח אליו אף פעם, אבל אומרים שהמכתב הזה זה בעצם הספר ויואל מוישה. בספר הוא עלי יעקב של הרבי מיוסייתין, אז זה ספר של פרשת השבוע, אז הוא שמדי פעם הוא שיקע בתוך, בתוך הדברי תורה את, את התשובות שהוא אמר לרבי מסתמר. אז מי שרוצה, יש פה כמה, הרבה חבר'ה שקנו את הספר עלי יעקב, אז אפשר ככה לעיין שם ולראות את המובלע שם, כל מיני טיעונים של הרבי מסתמר, הוא לא אומר שזה הטיעונים שלו, אפשר לראות אותם שהם כתובים בויואל מוישה, אז הוא אומר את זה בשם, יש שטוענים ככה, ואז הוא מביא את הקונטרה שלו, שם רואים פתאום את תפיסת הבעל שם טוב, איך כל יהודי הוא קדוש וצדיק ונשמתו קדושה, וככה איך צריכים להתייחס לכל יהודי, וגם מה שהוא חוטא, צריכים להרבות אהבה ושמחה כדי לראות שכל החטאים ייפטרו. שיטתו של רבי מיוסייתין, נכדו של נינו של, לא, הוא נכד, הוא נין של רבי ישראל מרוז'ין. מה ראיתי ברבי ישראל מרוז'ין? הוא כותב ככה, שבעבר היה את המקרה של אליהו בהר הכרמל. כן, אתה אומר, את הסיפור הזה. עבד אליהו מול 400 נביאים, נביא הבעל, אמר להם, בואו נעשה ניסוי. נעשה מזבח שלכם, מזבח שלי, אתם תבקשו שתיפול, שתצא אש מהשמיים מהבעל שלכם, ואני אבקש שתצא אש מהשמיים מהשם. אתם תתחילו, אתם הרוב, אתם מזקנים. קדימה, אז הם יום שלם, ניסו, חצי יום, ניסו להתפלל, להתפלל, להתפלל. יש שם כמה מדרשים, לא נעריך כרגע, אבל בכל מקרה הניסיון לא הלך. שמימידו שם איזה מישהו מתחת שידליק את האש כדי שהם מתפללים, ובא נחש והקיש אותו, יש כל מיני זה, והם התחילו לצעוק, הוא אמר להם, תצעקו חזק, אולי הוא יתעורר האל שלכם, וזה צחק עליהם. בכל מקרה הם לא הצליחו. בסוף בא אליהו, אמר, בואו תשפחו פה מים על המזבח, שפרו, שפרו, שפרו מים. בסוף הוא אומר, אוקיי, השם תוריד אש, ופח, ירדה אש מהשמיים, שרפה את המזבח עם כל המים, הכל זה, ואז כל העם צעק, השם הוא האלוקים וכולי. אומר רבי ישראל מרוז'ין, בעבר היה את הניסיון של אליהו מול נביא הבעל, ואז האש ירדה בשמיים מהשמיים לאליהו. אומר, לעתיד לבוא לפני בוא המשיח, יהיה אותו ניסיון מחדש, רק שהפעם האש תרד לנביא הבעל. ואף על פי כן יצטרכו ישראל להתחזק באמונה. זו האמונה שאנחנו צריכים להתחיל לייחס בה לקראת בית המשיח. זה ניסיון, אה? ניסיון, אתה ניצא בניסיון הזה, עומד לך אליהו, צועק להשם, תוריד לי אש בשמיים, ואין קול ואין עונה, ובא איזה נביא בעל, שבעל, בעל, תוריד לי את האש, והנה מגיע האש. זה קשור לשיטה שלמה שלו, זה כל התורות שלו, הן תורות כאלה שבאמת, זה דור של העיקבת דמשיחה, זאת אומרת, עכשיו בדור שלנו, בדבר על הדור שלו, עדיין יש פה רבנים, רבים גדולים, שיש להם רוח הקודש, עושים מופטים גלויים, לעיני כל הציבור, אומר, בדור של המשיח, כל הרבים גם יהיו פקקט. לא יעבוד להם, לא להם רוח הקודש, שרק יתחזקו באמונה, זה כל מה שיהיה להם, וכל החסידים, כל המופטים יהיו מופטים כאלה קלושים, לא כמו שיש לכם פה היום אצלנו פה בחצר, שהרבי עושה פה מופטים על ימין ועל השמאל, לקראת בו המשיח, מופטים כאלה לא יהיו. זה נקרא הדור העקבת הדמשיכה, העקביים, אז המוח והלב, אין ככה, מקבלים חיות ישירה, העקביים, זה בקושי ככה קצה הרגליים. הדבר היחיד שמחזק אותם זה שהם צריכים להתחזק באמונה. הוא אומר, זה יהיה המבחן, המבחן הוא יהיה בעצם מבחן באמונה. עכשיו, למה אני אספר את כל זה? אחרי שקראתי את ה-SMS הזה, הסתכלתי שם בפנים, במקור, זה מבחינתי היה, הבנתי שהקדוש ברוך הוא זימן לי את זה כמעין תרופה למכה שניחונה לי למחרת בבוקר. למחרת בבוקר, פתאום ככה שמעתי את כל חברי הפורום, את כל חברי הרב, ולא יודע, אני מודה, אני ישבתי איזה רבע שעה, וככה, לא יודע, בכיתי ממש, בכיתי, כי אמרתי, כמה הציבור שלנו, אני יודע אם אנחנו ציבור, אנחנו צריכים, אולי זה עצמוכם, אבל לכאורה הציבור הזה, הציבור הציוני אותי, כמה הוא צריך לסבול? מה הוא צריך לסבול? כאילו, איזה מבחנים עושים לו? מה הולך כאן? מה הולך כאן? איזה מבחנים? אני לא רוצה לדבר עכשיו על גוש קטיף, לקרוא לזה התנתקות, גירוש, או יותר גרוע. ומה רוצים? יש פה איזה אג'נדה, איזשהו כיוון מסוים, כיוון אמיתי, פנימי. וכל הזמן, כאילו, כל החיצוניות, כאילו, אומרים לו, לא, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד. וכנראה שאין הקדוש ברוך הוא, מה זה כנראה? בטוח. שאין בעל הקד מקיש על קדקדו, על קנקנו, אלא כן יודע שהקד מספיק חזק, כן? כשהבוחר בעל במחור קד, אז הוא מקיש על הקדים, לפני הלקוח. כשהוא נותן מכות על הקד, כל קד יש קד דק, הוא נותן לו מכות קלות, כן? לא רוצה לשבור את הקד, הוא רוצה להראות רק כמה הקד חזק. שיש קד חזק, שהוא יודע שהוא מעמד, אז הוא נותן לו, הנה, אתה רואה, זה קד, שמע, עשיתי אותו עם הרבה חומר פנימי, תראה, אפילו מכה כזאת יכול לסבול, נותן לו מכות קשות, אבל היוצר שמוכר את הקדים, הוא יודע בדיוק כל קד איזה מכה לתת לו, כי אין מגמת שבירה, אלא המגמה היא להראות כמה הקד חזק. אין היוצר מקיש לקדקדו, אין הקנקנו על הקד, אלא אם כן הוא יודע שהקד הוא עמיד, וכנראה אם הקדוש ברוך הוא מקיש עלינו, סימן שהוא יודע שהציבור הזה הוא עמיד ויודע לעמוד. והאמונה היא פשוט, אני חושב שמפשט התורה, פשוט שאמונה אמורה להיות בחוזק הזה. זאת אומרת, יש לנו את כל התורה שמדברת על נביא, נביא השקר. שגם אם הנביא השקר נותן אות, זאת אומרת, תראה לך, בא לך בן אדם, אומר לך, בוא אני אתן לך אות שאני נביא. מה, אות בו איתי? יש לך, את סבא רבא שלך הכרת? כן. אתה עדיין חי? לא, כבר נפטר לפני 30 שנה. איפה הוא קבור? פה, בהר המנוחות. אוקיי, בוא נלך להר המנוחות. תראה לי את הקבר של סבא רבא שלך, אתה אומר לו, הנה, פה הוא קבור. אוקיי, עכשיו תראה. אני צועק, השם הוא אלוקי, נותן שתי מכות, פתאום עושה את זה, נפתח הקבר, סבא רבא שלך קם לתחייה. מה שהוא אומר, תקשיב טוב למה שסבא רבא שלך אומר לך, ואומר לך את זה גם, ותקשיב מה אני אומר לך. מהיום, כל הקבלה הזאת שתפילין אמורים להיות שחורות, זה שטויות. תפילין צריכים להיות אדומות. מכאן ועד הנצח, מרגע זה תפילין צריכות להיות אדומות. אתה אמור לשמוע לו? עכשיו תחשוב על המעמד הזה, בפועל קורה. אתה עומד לפני הקבר, סבא רבא שלך שאתה הכרת אותו, שנפטר לפני 30 שנה, קם לתחייה. הבן אדם בא, אתה רואה את זה מול העיניים, הוא קם לתחייה. הרמב״ם אומר שלא. עכשיו אני שואל אותך, תחשוב רגשית, כמה זה קשה. פשוט או קשה? קל או קשה? כן. איך זה יכול להיות שאחד המתים? סימן שהקדוש ברוך הוא רצה לנסות אותך ונתן לו כוח כזה. כל הכוחות זה מת השם, נכון? יכול להיות, השם יכול להיות מתים. תראה, האמונה זה שיעורים שהעברנו, מי שרוצה להסתכל בתחילת שנה שעברה, שהיינו במעין הקדמה, אז דיברנו על כוחה של אמונה. זה היה במעין הקדמה, שם הוא דיבר שאחד מהדברים הראשוניים שאדם צריך לסדר לעצמו, זה את גדר אמיתת האמונה, אמיתת גדר האמונה. לדעת מה זה בעצם אמונה. ואמונה, שם בכל השיעורים דיברנו על זה שהיא מקום הכי, 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 הכי פנימי של האדם. האמונה זה דבר שמחבר את האדם אל המקום הכי, הכי, הכי פנימי בתוך עצמו. דיברנו על זה גם במערל, שמדבר על זה שהתפילה אמורה לבוא מאמונה, שזה האלף, שזה מאותו פלא, שמאותו מקום הכי, הכי פנימי, הכי נסתר. לכן בתפילת 18 אנחנו שותקים, כדי שלא נוציא איזשהו קול, שנהיה במקום חיצוני אצל עצמנו. אמונה זה אותו מקום פנימי, פנימי אצל האדם. שעובר אפילו את החלל הפנוי. דיברנו שאם מתחילים מהאחדות, נגיד לך על זה ככה, על קצה המזדק, אם אתה רוצה, תסתכל שם, דיברנו על זה בשיעור, חמש שיעורים שתמיד דיברנו, הקדשנו לאמונה, אני ממליץ, תסתכל שם בארכיון על הנושא הזה. אני אקח איזשהו כיוון אחד, המקובלים אומרים, שאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז מה זה אומר שהוא אחד? מוחלט. כן, מי השתיים? אין שתיים. שתיים זה שקר. אחד זה אומר אחד שכולל הכל. אחד שהוא מעבר לכל גדר, אין כבר כן ולא. אחד זה אחד. אז אם זה אחד כזה שבאמת בכל נקודה ונקודה זה אחד עד הסוף, באינסוף, אז אין פה מקום לשתיים. אז איך יש בכלל מקום לעולם? אז בקבלה מופיע איזשהו ציור גיאומטרי שזה נקרא שלפני שהשם ברא את העולמות הוא עשה חלל פנוי. והסברנו פעם שהציור הגיאומטרי הזה, אני לא בא עכשיו, לא מתיימר להגיד שאני בא להסביר עכשיו את הקבלה העמוקה ואת כל מושג חלל הפנוי, אבל ניסינו לסבר את האוזן באיזשהו כיוון שאנחנו נוכל להבין את הדבר הזה קצת, שהחלל הפנוי בעצם להפי תפיסתנו מדבר על התודעה החיצונית של האדם, שעכשיו יש איזשהו נברא, שבתודעה חיצונית שלו הוא מרגיש שהוא נפרד מאחדות. החלל הפנוי זה בעצם מקום לברור שירגיש עכשיו נפרד מאת האחדות המלאה. בתודעה חיצונית, תודעה פנימית, הוא יודע תמיד שהוא בעצם חלק מהאחדות המלאה. עכשיו אותו נברא, ברגע שבאמת הוא מרגיש כאילו שהוא מסתכל על השם בחוץ, אבל הוא עדיין יודע שהשם הוא מקור כל השפע, והוא כל כולו נברא מאת השם, ובעצם פנימית הוא יודע שהוא חלק מהאחד המלאה, עדיין אין שום בלבולים. כיוון, לא נעריך כל זה, אבל ברגע שיש חלל פנוי, עכשיו אפשר להיות עולמות. עולמות זה בעצם הסתרים. עכשיו שאותו יצור שבחיצוניות מרגיש נפרד, הוא מסתכל על השם, עכשיו יכול להיות שהשם ילבש סמלות, רקירים, העלמות, עולמות, עולם זה משהו שמעלים את השם, ופתאום הוא יסתכל על העולם אחרי שבעה רקיעים, ואז העולם הזה מתגלה לו כמו שאנחנו רואים את העולם עכשיו. עכשיו אנחנו מסתכלים על העולם, על מה אנחנו מסתכלים בעצם? מה הדבר היחיד שקיים? השם. אלא מה? אנחנו מרגישים נפרד, אנחנו מסתכלים על אותו השם אחרי מסכים של שבעה רקיעים, אז אני רואה את כל הפרטים שאני רואה כרגע. אם הייתי עכשיו פותח רקיע אחד, אז אמרתי שבמקום לראות עץ, מה הייתי רואה? את המלאך שאומר לו, גדל. ואם הייתי פותח עוד רקיע, אז במקום לראות את המלאך, מה הייתי רואה? את השמות האלוקים שגורמים למלאך הזה להיות. וככה, וכן הלאה וכן הלאה, במעמד הר סיני נפתחו שבעת הרקיעים, ופתאום ראו בני ישראל שהשם הוא אחד. אז בנקודת האמונה, דרך אגב, עכשיו, יש לאדם רבדים נמוכים, שזה שכל, רגש, תאוות, כל אלה רבדים מאוד נמוכים באדם. זה נכון שברבדים האלה, אם אני רוצה לדרג ביניהם, אז המוח יהיה מעל הלב והכבד. אבל כל אלה זה רבדים נמוכים. הרבדים האלה באמת לא יכולים כמעט להיות במגע עם אחדות המלאה. שכל, היגיון, יכול מקסימום לתפוס עולמות. כי עולמות, כהיגיון בכלל, הוא פועל על פי גדרים. רק כשיש גידורים מגודרים, ההיגיון יכול בכלל לתפוס. לכן, אדם עם ההיגיון שלו לא יכול לעבור, ברגע שהוא מגיע לחלל הפנוי, שם הוא כבר לא רואה כלום. יש רק כוח אחד בתוך האדם שיכול לראות את המעבר, יכול לעבור מעבר לחלל הפנוי, ופתאום לגלות שהוא בעצם חלק מהאחדות המלאה. מה זה הכוח הזה? האמונה. אמונה זה אותו כוח פנימי באדם, שאדם במקום הכי 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 פנימי בעצם מחובר אל האחדות המלאה. אז בחלקים החיצוניים שלו הוא תלוי רק בו, הוא יכול לקלוט עולמות. עכשיו תחשוב, הנביא שקר הזה שבא וחיה מתים לפניי, האם הדבר הזה הוא מעבר לכל ספק? האם אני לא יכול לשאול שום ספק על מה שהוא עשה? יש לי מלא ספקות, אם אני מספיק חכם, אני יכול לשאול מלא ספקות. אולי אני בכלל במטריקס, אולי אני בכלל מחשב, אולי אני עכשיו במשחק מחשב ומישהו תוקע לי כל מיני דברים במוח, הרבה הרבה שאלות של ספק אני יכול לשאול. ולכן, בעצם הדברים, כל דבר חיצוני הוא עדיין נוגע לי לאמונה הפנימית. אומר הכוזרי, שהבני ישראל אחרי שקיבלו מן, אומר לו מלך כוזר, מה הם? במשך 40 שנה קיבלו מן! וזה לא, וביום שישי קיבלו כפליים וביום שבת לא קיבלו כלום, אז ודאי שהם יאמינו שהשם אוהב את השבת. אומר לו חבר, אתה צודק, אבל זה עדיין היה מקום לספק. כי כל המופתים האלה עדיין משאירים מקום לספק. כי זה משהו שמגיע אליי מבחוץ. מבחוץ אני יכול לשאול הרבה שאלות, אולי אני פרפר שחולם שהוא פילוסוף, אולי כל חלום. מי יודע מה האמת? אתה צריך להיכנס לנקודה הרבה הרבה יותר פנימית. אתה צריך לעמוד במבחן הרבה יותר פנימי עם עצמך. ולכן, אומר הכוזרים, היו צריכים להגיע, אומר החבר, היו צריכים להגיע למעמד הר סיני, שבו נפתחו להם שבעת הרקיעים, ופתאום ראו שהשם אחד. אז הם נמצאו, הם מצאו את המקום הכי פנימי שבהם. זה ייכנס פנימה פנימה. אז אדם שבאמת יש לו את האמונה, אתה רואה, הוא חווה את המקום הזה של האמונה, הוא יכול לעמוד בעצם בכל הניסיונות כולם. עכשיו פה, לעניות דעתי, אני ממש רוצה ככה, מה, זה שהשם עשה לנו מבחן מאוד קשה, אין לי ספק. מה השם רוצה להגיד לנו במבחן הזה? שנייה שותה ברשותכם, ואני מבקש שמי שרואה באינטרנט ומי שיראה בארכיון שלא יגיד אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. אז איזה באמת מבחן אמונה? איפה אנחנו צריכים להתחזק? ברור שאנחנו צריכים פה להתחזק באמונה. אני חושב שאחד ה... אפשר לדבר על כמה כיוונים, אני חושב שכיוון אחד עיקרי זה שיש יש ישיבות כאלה ויש ציבורים כאלה בתוך הזה, ציבור שאנחנו מדברים עליו, שעדיין מנסים להתחבר אל השם דרך דמות. דרך דמות. יש דמות צדיקה, אדירה, רב גדול וחשוב. איזה כלי הרב הזה, וואו, איזה צדיק, איזה נקי, איזה פרוש, איזה עוצמות. ואני בעצם אומר, אם יש כזה רב עוצמתי, אז אני דרכו מתחבר אל השם. כשאני תולה את האמונה שלי דרך רב, הדבר הזה, אני חושב שזה עבודה שהייתה עבודה נכונה לזמן הגלות. זמן הגלות באמת לא, אולי באמת לא תבעו מהיהודי יותר מזה. היהודי בגלות, בחיצוניות היה מנותק, אמרו לו, בוא תתחבר לצדיק, דרך הצדיק תתבטא לצדיק, תשמע לצדיק, דרך הצדיק תתבטא לרב, דרך הצדיק תתבטא לקדוש ברוך הוא. זו הייתה עבודה מספקת, אולי באמת בגלות עוד דרשו יותר. אנחנו עכשיו הגענו לארץ ישראל. ארץ ישראל מסתבר שתפקיד הרבנים תפקיד שונה. גם בארץ ישראל צריך רב. גם בארץ ישראל צריך רב, תכף נדבר על עד כמה צריך רב, עד כמה אמרת חכמים בעצם לא אמורה להיפגע פה. גם בארץ ישראל צריך רב. אבל הכיוון של הרב בארץ ישראל זה ליצור אצל התלמיד חיבור ישיר אל השם. והיו שמחים הדברים כנתינתן מסיני. זאת אומרת, לקבל את התורה אני מקבל מהרב. אבל אני יושב עם הרב ולומד את התורה, ופתאום אני אמור להגיע לזה, הנה, מה שהרב עכשיו אמר לי, הסוגיה שעכשיו ליבנתי, זה בדיוק מה ששם נשמתי עמדה בהר סיני, וזה מה ששמעתי. רואים את זה הרבה פעמים בתנאים שבארץ ישראל, ובמוראים שבארץ ישראל, שככה זה עובד, היה אש מלפפת אותם, והיו שמחים הדברים כנתינתן מסיני. זאת אומרת, הם חוו שאומנם הם קיבלו את המסירה, דרך שושלת התורה, הם קיבלו את המסירה, והתורה שהם קיבלו, היא עזרה להם להוציא מהכוח אל הפועל את החיבור הישיר שלהם אל השם. הכיוון הוא לא שאתה עכשיו תהיה בטל אליי. אתה תקבל את התורה דרכי וזהו. אני אחבר אותך אל השם. זה המגמה של הרב בארץ ישראל אמורה להיות. אני לא בא עכשיו להתבטל לרב, להגיד, אוקיי, עכשיו מה שהרב עושה לי זהו, זהו, זהו. הרב אמור לתת עוצמות לתלמיד, להתחיל לראות שהשם מדבר אליו, להיות שהתלמיד עצמו יהיה קשור. ארץ ישראל זה ארץ הנבואה. לעתיד לבוא כתוב, לא ייכנף עוד מורך. כולם ידעו אותי מקטנה ועד עולם, זה הרגמה. כן, כתוב, המשיח יבוא, המשיח עם תורתו הנפלאה, שתאפיל לכל התורות שהיו לפני כן. אומרים חז"ל, אליו גויים ידרושו, גויים ולא ישראל. איפה המשיח עם התורה הכי עצומה, הכי עצומה בעולם, הכי נפלאה בעולם? מי יבוא לשאול אותו שאלות? גויים. כל ישראל לא ישאל אותו שאלות. למה? מה אתה אומר, דניאל? עמדו. עצם הופעת המשיח, נשמת משיח, היא תבוא ותצעק לכל היהודים, אתם בעצמכם מחוברים. היהודי כבר יהיה לו נביאה פנימית מתוך התורתו של משיח. זה גם מה שמשה רבנו רצה לעשות בזמנו, אבל הוא לא הצליח. יש לרב קוק תורה שלמה, בעלותך הופיע שם, קוף ומזיין והקבצים, קובץ חט, שמדבר על שמשה רבנו מדבר על שלח נעם ביד תשלח, אז הוא מדבר על זה שהוא מבקש, תשלח בידי המשיח, לא בידי, אני אין לי את הכוח לחבר כל יהודים ישירות אליך. שלח בידי המשיח, שזה הכוח שלו. ומדד, אלדד ומדד שהם הנביאים, הם כאילו נבואה מכוחו של משיח, והם מדברים על זה שמשה רבנו באמת לא יכול להיכנס לארץ ישראל. הוא לא יכול להכניס לארץ ישראל. הוא מבחינת משה. אנחנו לא מחפשים, הוא אומר שמשה הוא כולל את נשמות ישראל מצד התורה, אבל משיח הוא כולל את נשמות ישראל מצד ישראל עצמה, וישראל בפנימיותם קדמו לתורה. זה נשזק ההתקהלות של נשמת משיח. רוצה לשאול משהו?
אני יודעתי השבר הכי גדול זה המושג של שימוש תלמידי חכמים.
אז נכון, אז אנחנו באמת, אתה אומר, האמונה עצמה תהיה לי, את המהלך הזה, אני עכשיו מנסה להעביר איזשהו מהלך שלם, שאני רוצה להגיע בדיוק לנקודה הזאת שאתה שואל עליה, באמת איך אני אמור לעמוד מול חכם עכשיו, אחרי השבר הזה בעצם, איך אני יוצא בעצם, איך אני מתחזק מהשבר הזה. איך השבר, איך המשבר הזה, זה משבר של יולדת שמוליד חיים חדשים. ביחס שלי אל מול החכם שאני עכשיו, שהוא מעביר את התורה אליי. וקודם כל אני רוצה באמת לראות, הרב חרל"פ באמת כותב את זה, שזה הייתה הבעיה של המרגלים. כתוב מדרש אומר שהמרגלים, המרגלים בארץ ישראל, לא רצו, שאמרו דיבר על הארץ, כי הם לא רצו שיעלו לארץ ישראל, כי הם הבינו שבארץ ישראל הולך להיות, הם הולכים לאבד את ההנהגה שלהם. זה מה שהם הבינו. ואומר ככה המדרש, והרב חרל"פ מסביר שזה לא איזה רדיפת הנהגה, אלא שבאמת הכיוון של הנשיאים, שהם היו המרגלים הצדיקים, של המדבר, היה באמת לחבר את בני ישראל דרכם אל השם. והם קלטו שבארץ ישראל, אנשים לא שומעים לרבנים בעצם. הנטייה הטבעית, מה ששואלים, למה לא שומעים לרבנים? זה נטייה מאוד טבעית. ארץ ישראל זה מקום שאדם רוצה להיות מחובר אל השם. התפקיד של הרב זה תפקיד מסוג אחר. לא תפקיד שרק אומר לך כל הזמן מה לעשות. זה תפקיד של רב שאומר לך, בוא אני אעזור לך לתפוס את הכלים ולראות שאתה בעצם מחובר בעצמך אל השם. זה התפקיד של הרב בארץ ישראל. לכן מבינים הנשיאים המרגלים שהם הולכים לאבד את הנהגתם ברגע שהם מכנסים לארץ ישראל. הולכים לאבד את זה. מהלך חדש, יצטרכו רבנים אחרים חלוטין עם אופי אחר חלוטין. עכשיו, אתה שואל מצד התלמיד. אני עכשיו, הפעם היה לי רב, הייתי הולך אחריו באש ובמים, לומד מכל הנהגותיו. ראיתי מאמרים שלמים עכשיו נכתבו עם כותרת של להיזהר מקריזמה. שבאמת, דיברנו על זה גם כן בסוף השיעורים על במעין הקדמה, דיברנו על כוחה של תפילה. הרב קוק בכלל מדבר על זה שהתפילה היא אבן בוחן לאדם. התפילה היא אבן בוחן לאדם. כשאדם מתפלל, הוא יכול לראות עד כמה אני באמת באותו מקום שאני מתפלל. אני עכשיו מבקש עם השם דעת. אתה חונה לאדם דעת, כולם יגנוש בינה חונה, אם היא איתך, אני בא, מבקש דעת. דעה בינה וסכל, או חוכמה בינה ודעת, כל אחד בנוסח שלו. עכשיו אומר, רגע, עכשיו זה מבחן. אבל יש כמה שלבים, יש כאלה שבכלל אומרים את המילים, רק סופרים. יש כאלה שאומרים את המילים, אבל לא מתכוונים. יש כאלה שמתכוונים, אבל אחרי שאתה מתכוון, עכשיו השלב הבא זה לראות שאתה באמת רוצה את זה. ביקשת דעת, אתה באמת רוצה דעת? אתה באמת רוצה דעת? יש כאלה שאכפת להם רק מהווילה, וולבו והשניצל. מי שאכפת לו רק מהשניצל ורוצה למלות את תאוות קרסו, אז הוא בכלל לא רוצה דעת. אז הוא סתם אמר, הוא אמר את המילים יפה, אפילו התכוון למילים שהוא אמר, אבל הוא לא רצה אותה. זאת אומרת, יש לך בדיקה עצמית, כל תפילה של בדיקה עצמית, אם אתה באמת אומר את המילים, יש כאלה שסופרים את המספרים בשביל הרב שהם יחשוב שיקרים ומתנדדים. נגיד שאתה יצאת מזה ואתה אומר את המילים, אתה גם לא רק אומר את המילים, אתה אפילו קשוב למילים שאתה אומר, עכשיו במבחן האחר זה לראות כמה אתה באמת רוצה את הבקשות האלה. ונושא מבחן גדול, איפה אתה נמצא ברוחניות, או כמה נכנסת פנימה לתוך עצמך. ואז הוא אומר שאחד הבקשות שצריכים לבקש מהשם, זה בעצם למצוא אותו. אתה מבקש, השם אני רוצה באמת לחפש אותך באמת. עכשיו, גם בקשת האמת יכולה הרבה פעמים להיות ממניעים חיצוניים. כן? עדיין להיות ירא שמיים שמחפש את השם באמת, זה טוב לשידוכים. נכון? לפעמים, יש נשים שהשאלה הראשונה שלהם היא, תגיד לי, הוא ירא שמיים, הוא באמת מחפש את השם? יכול להיות שאתה אומר, וואלה, אני רוצה לקרות אישה שמחפשת אמת, אז אני, המניע שלי לחפש את האמת כרגע, זה מניע חיצוני. יש עוד מלא מלא מניעים חיצוניים של חיפוש האמת. כשאדם יפנה את הבקשה שלו למציאת האמת כלפי השם, אם הוא עכשיו באמת מסתמש בתפילה כאבן בוחן, הוא מאוד מאוד שם לב, האם בקשת האמת שלו זה בקשת אמת פנימית, או בקשת אמת חיצונית. אם יש לו בקשת אמת חיצונית, הוא יכול להגיע אל רב, שהרב הזה, המניע שלו, הוא לא קשר לגמרי. נקרא לזה צדיק שקרן, רב שקרן. מה זה שתומד שקרן? שקרן זה לא אומר שמשהו יגיד זה הכל שקר. חס וחלילה. שקרן, כדי שדבריו ישמעו, חייב להשתמש בהמון, המון, המון אמת. אבל יכול להיות שהמניע של הרב הוא לא יהיה המניע של כל מה שאני מתכוון. זה רק באמת להפיץ את תורת השם בעולם, כי אני רוצה למלא את התורה של השם. זה אמור להיות המניע של הרב, עכשיו מעביר את השיעור. איך אתם יודעים מה אני מתכוון? מה אני מתכוון? עכשיו, אני רוצה שכולם יגידו, וואו, אתם יודעים איזה שיעור היה לרב ניר? איזה כיף היה בשיעור הזה? מה זה עשה לי מהפך? אולי זו הכוונה שלי? אולי זאת הכוונה? עכשיו, אם זאת הכוונה חס וחלילה, אם זאת הכוונה, עכשיו, כל מה שאני אגיד עכשיו, ואני אגיד הרבה הרבה דברים אמת, משהו בנואנסים יהיה חסר. ויכול להיות שעם כל האמת שאתה תקלוט בשיעור, אתה תקלוט איזשהו נואנס פגום, שיכול לתת לך זווית לא נכונה, וזווית לא נכונה בהתחלה יכולה לגרום למקומות אחרים לגמרי. איך ניצלים מזה? זה אומר לנו, רפוק, בסוף הזה צריכים לבקש, להתפעל לשם, אני רוצה למצוא רק אותך באמת. צריכים לבקש על האמת הזאת. אני אקרא את זה בפנים, עבר שנה מאז שדיברנו על זה. על כן יתחזק האדם ויתחכם ויראה עצה לנפשו ומלוקי החסד והרחמים החפץ בשלמותנו, שזהו כבודו ותפארתו, נבקש ונשפוך שיחנו, ידריכנו בנתיבתו ויאר לנו באור גדול, שנדע ונשכיל מה הוא יתברך דורש מאיתנו ומהו הישר והטוב וללכת בדרכיו. זה הסיום של המעין הקדמה. זאת אומרת, במעין הקדמה הוא בעצם אומר, תבקש מהשם למצוא את האמת. ושלא תבקש מהשם למצוא את האמת, קודם כל זה בוחן אצלך, אם אני מבקש את זה באמת. יכול שתגלה, וואלה, זה לא הייתה בקשה אמיתית, אני עדיין, במקום חיצוני אני בא. וזה הערובה לזה שאתה תהיה תקוע הרבה פעמים. מי שמגיע במקום חיצוני, ויגיע גם לרב חיצוני, ויסתפק בזה. כי אם המניע עדיין לא פנימי, אז הוא ישמע רב, הוא יגיד, וואלה, רב הזה דיבר, מה זה יפה, מה זה קריזמטי, נמשכתי לדבריו. ואני אסתפק בזה, כי עדיין אין לו בקשת אמת. אבל אם הוא באמת מבקש את האמת, אז קודם כל יכול להיות שאם הרב יהיה הרב חיצוני, אז הוא באמת לא יגיד, הוא כבר יקלוט שאני רוצה יותר מהדברים האלה. יכול להיות גם כן שהוא יגיע לרב שקרה. והרב באמת יש לו עדיין מניעים של כבוד עצמו כשהוא מדבר. והמניעים האלה נותנים את האותות בתוך דברי האמת שהרב אומר. אבל, כיוון שהוא התפלל מעומק ליבו, באותה נקודת רצונית הכי פנימית, הרצון הפנימי שלו, לגלות רק את השם, לגלות רק את האמת, להתפלל להשם. השם, אני אוהב אותך, ואני רוצה למצוא רק אותך, וזה אני מגיע לנקודה הכי פנימית שלי, ואני רוצה להגיע רק אל האמת. כיוון שלפני השיעור, או לפני תחילת היום, הוא התפלל על זה, והתפלל על זה בנקודה הכי אמיתית, אז אפילו אם הוא יגיע לזה רב שקרן, או לרב, לא שכל שקר, לרב שקרן, כל שקרן חייב להשתמש בהמון המון אמת, או לרב שיש לו איזשהו מניעים שקריים, כיוון שיכול, יש לו איזשהו מניעים שקריים, אז מה שיקרה זה, כתוב שהשקרן אוכל את ידיו, אז מי שמניע שלו היה כבוד עצמו, אז הרבתי לו בעיה אישית שלו, והתלמיד שהתפלל לפני כן, הוא יגיע רק לאמת. הפנימית, זאת אומרת, הדבר הזה הוא יקלוט מרב רק את דברי האמת שלו. ואת הנואנסים של השקר, השם ידאג שהוא לא יקבל אותם. וזה הדרכה שלי. זאת אומרת, הדרכה שלי כרגע, זאת אומרת, אתה שואל, אז מה אני אעשה? אני בא לדבק ברב, אני לא יודע מה זה. לפני שאתה נדבק ברב, תבקש מהשם לקבל מהרב רק את האמת. ואתה רוצה, והמניע שלך זה באמת, השם, אני רוצה למצוא רק אותך. כמו שראינו את התפילה שהרב פוק אומר להתפלל, לפני שאתה עכשיו הולך ללמוד. ואז באמת, ברגע שאתה תבקש מזה ותבחן בתוכך שהבקשה היא באמת בקשה, הגעת, לכולם בפנים, יש נקודה פנימית שרוצה למצוא את האמת. השאלה כרגע, אם היא באמת מתפלאת, אם היא מדברת. לפעמים אדם צריך לעבור תהליך שלם עד שהוא מגיע אותה נקודה פנימית, אבל כשהוא מתפלל על זה, אז זה יכול לעזור לעצמו לתת להגיע לנקודה הזאת. וכשהוא יגיע לנקודה הזאת, אז באמת הסגולה תהיה שהוא קולט רק את האמת. אוקיי? עכשיו, אני לא בא חס וחלילה לפגום באמונת חכמים. חס וחלילה. יש את הסיפור הידוע, סיפרנו אותו כמה פעמים, הסיפור מביל, מביל, מביל. צריכים לספר אותו אלפי פעמים, לפי דעתי. מופיע בגמרא על רבי יוחנן, שרבי יוחנן יום אחד היה דן שיעור, בשיעור הוא אומר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד לשים בירושלים שערים של יהלום, והם יהיו בגודל של 30 אמה על 30 אמה. ושמע את זה תלמיד אחד, אמר, וואלה, פעם הרב הגזים, 30, 15 מטר, 15 מטר יהלום, מי ראה, מי שמע, מי פילל ומי מילל. גזים. היהלום הכי גדול שאי פעם מצאו בטבע עד היום היה בגודל של ביצה, ככה כתוב בגמרא שהוא אומר. היום כבר מצאו יותר גדול? לא יודע. מצאו כבר, מישהו יודע, בקי ביהלומים? ככה הוא כתוב בגמרא, אומר התלמיד, היהלום הכי גדול שאי פעם מצאו בגודל של ביצה, הוא מדבר איתי על 15 מטר על 15 מטר. נפל הכל הראש. גזים. סתם מדבר, וורטי. כתוב לימים, ממשיכה הגמרא, הפליגה ספינתו בים. וראה את מלאכי השרת. שהם חוצבים יהלום של 30 אמה, 30 אמה. שאל אותם, מה אתם עושים? את מלאכי השרת, אז הם אמרו לו, אנחנו חוצבים את היהלומים שיהיו לעתיד לבוא בשערי ירושלים. כשהוא חזר, לפני שהוא חזר, בואו נבין שתהיה מה כתוב לנו פה. מה זאת אומרת, הפליגה ספינתו בים? מה זה אומר? מה? כן, אז מי שמפליג סתם בספינה, בדרך כלל לא רואים מלאכי השרת, נכון? זה לא עובר. הפליגה ספינתו בים, זה בעצם, הרב קוק מסביר את זה במקום אחר, באגדות של רבא בר חנה, זה מצב, מצב תודעתי מסוים, שבעצם האדם אומר, אני זה לא הגוף, אלא הגוף זה הספינה שלי, ואני זה משהו ששט בתוך הגוף, ואז הוא יכול גם לעצום את העיניים החיצוניות של הגוף, לפתוח את העיניים הפנימיות שלו, בעצם הוא עולה עולם, כרגע לא בעולם הפיזי אחרי שבעה רקיעים, אלא עולה איזה רקיע אחד, ואז פתאום הוא רואה באמת את מלאכי השרת. איך אנחנו קוראים לאנשים כאלה? או נביאים, או לפחות בעלי רוח הקודש. כן? אז כשהוא חזר, הוא בא לרבי יוחנן, הוא אומר לו, עכשיו גיליתי שאתה אמר, מה שאתה אמרת זה דברי אמת, כי ראיתי את זה בעיניים. עכשיו פה הפלא הגדול. רבי יוחנן מסתכל עליו, אומר לו, מה? אם לא ראית, לא האמנת? נתן בו את עיניו, ועשהו לגל של עצמות. מה זה גל של עצמות? אז היא אומר, גל של עצמות, זה אדם שמת מזמן. אתם יודעים, אדם שמת, אז בהתחלה, יש לו בשר. אחרי כמה זמן, הבשר מרכיב, אבל עדיין שלד שלם. אחרי כמה זמן הסחוס מרכיב, ואז כבר לא שלד שלם, אלא זה גל של עצמות. כן, זה קורה אחרי הרבה הרבה זמן. זאת אומרת, אומר רש"י, גל של עצמות זה אדם שכבר מת מזמן. אומר לו רבי יוחנן, אולי יש לך רוח הקודש. אולי אתה יכול לראות, יש לך כל מיני טכניקות, אתה יכול להיכנס פנימה לתוך עצמך יותר פנימי, ולהשתמש ולראות עולמות יותר גבוהים. אבל אתה יודע מה חסר לך? אין לך אמונה. אדם שאין לו אמונה זה אדם שבעצם מת מזמן. החיות האמיתית, החיים האמיתיים זה הקדוש ברוך. החיבור שלך אל השם, המודעות שלך לחיבור זה מודעות של חיים. כשאתה לא מודע לעצמך, שאתה כל כך תובע בתוך כל מיני קושיות שכליות כאלה, ואתה לא מודע לשום דבר פנימי אצלך, אז אתה חי בלי אמונה. זה אומר שאתה בעצם לא חי. כבר שנים אתה כבר לא חי. זה בעצם אמירה. זאת אומרת, אני לא רוצה להתעכב עם... זה באמת קרה בפועל, לא קרה בפועל שהוא הפך אותו לגל של עצמות. זה לא, כרגע לא רלוונטי, אבל המסר הוא רלוונטי. אדם שחי בלי אמונה זה אדם שבעצם לא חי. אתה כבר מת מזמן. אתה יכול להגיע לדרגות גבוהות ברוח הקודש, לראות את מלאכי השרת, לדבר עם מלאכי השרת, אבל מה אין לך? אין לך אמונה. אבל מה מדובר? על אמונת חכמים. זאת אומרת שאם רבי יוחנה בא ואומר לך, שלעתיד לבוא יהיה יהלום של 30 על 30 אמה, אם היית בפנים, בתוך האמונה שלך, היית ישר נתפס. האמונה זה דבר שנתפס. הוא אומר, וואי, אני יודע פנימית שמה שאומר זה נכון. אם לא היית שקוע במודעות, בתוך כל מיני קושיות ריקניות שמגיעות מהצד החיצוני, אז היית יכול להיות קשוב אל הרב. עכשיו, רבי יוחנן זה רב שבארץ ישראל. כן, אני מביא את זה בכוונה, זה קונטרה לכל מה שאמרנו מקודם. הופכות לסדר את הדברים. זאת אומרת, אין הכוונה שהאמונה שלי תעבור דרך הרב. זאת אומרת, כל מה שהרב עכשיו אמר, התבטלתי אליו וזהו. אני בא ומבקש מהשם, מתוך המקום הכי הפנימי שלי, למצוא רק אותו. ואני בא עם נקודת האמונה הכי פנימית שלי, ועכשיו אני בא ומשתמש ושומע את הרב, והרב הזה, כשהוא מדבר, אני שומע פנימית שמה שהרב אומר, זה בעצם מה שאני שמעתי בהר סיני. זה התפקיד האמיתי של הרבנים בארץ ישראל. שאולי, אחד מהדברים, שאני ככה שואל את עצמי, ככה, באמת, זה שהקדוש ברוך הוא יקה על הקנקן, זה אומר שהקנקן חזק, אבל מה המסר? לאיפה הוא רוצה שניקח את זה? איפה אנחנו אומרים להתחזק? אז אולי בנקודה הזאת צריכים להתחזק. אולי בנקודה הזאת שעכשיו בארץ ישראל, לא ללכת נגד המגמה, מה שאני אומר זה דברים פשוטים, השאלה הזאת היא פשוטה, למה אתם לא שומעים לרבנים? אז יבואו רבנים ויגידו, אוקיי, אז בואו אני אהיה רב קריזמטי, אני אהיה רב גדול, שככה כל המונים יתחברו אליי, ואני אהיה אדמו"ר. הציבור זקוק לאדמו"ר, רוצה אדמו"ר. אולי כשנביא לו עכשיו אדמו"ר, בזמן הזה, אז לחוץ לארץ אין לי שום ביקורת. בחוץ לארץ, בזמן הזה, או לאנשים שזה עדיין לא תפקידם, באמת תחיות את הרגע הבא, אנחנו באיזשהו אזור דמדומים, הרב פוק מדבר על תהליך שלם שאמור לקרות מהיהדות כפי שהייתה בחוץ לארץ, עד היהדות כפי שהיא אמורה להיות בפועל בימינו לקראת הגאולה, מיהדות שבקושי רק שימרה והקפיאו, כן, התורה שבעל פה, שאמורה להיות כמו מים, משהו נוזלי, כל דור ודור, משהו דינמי. תורה שבעל פה היא הייתה רשאי ללותה לכתה, אז רבי יהודה הנשיא המחן פרירה, יצאנו לגלות, מה עושים? כותבים את המשנה, כתב את התורה שבעל פה, לא הברירה, עת לעשות להשם, הפרו תורותיך, לקח את המים, שם אותם בהקפאה. אז גם בחוץ לארץ, הדרך שבכל זאת, למרות כל ההקפאה הזאת, הצלחנו ככה לשרוד, אולי הביטוי הצלחנו לשרוד, הוא ביטוי תפסני מדי, פעם אמרתי את זה למישהו, ככה ניסיתי להגיד את התזה של החרדים, אז אמרתי, הנה תראה, מה צריכים את ארץ ישראל? הנה, את 2000 שנה הצלחנו לשרוד בחוץ לארץ. אז אמר לי, מה? איך אתה מדבר? הצלחנו לשרוד בחוץ לארץ? מה פתאום? זה ניסים גלויים. באופן טבעי היינו מזמן נמחקים. היינו מזמן מתבוללים, היינו מזמן היו מכחידים אותנו. ניסים גלויים, לא היה דור שבמשך 20 שנה לא היה איזה נס גלוי שם בחוץ לארץ, שמחזיק את הכל, כדי שלא תהיה התבוללות גמורה, כדי שלא תהיה הכחדה גמורה. זה היה ניסים גלויים כל הזמן. וגם רואים איזה בדיוק הפוך עכשיו, שכבר הגיע העת לעלות לארץ ישראל, אתה רואה שכבר הניסים האלה הפסיקו להיות בחוץ לארץ, 97% התבלוליות. תראה מה הולך שם עכשיו. שרדנו? איך אתה מעיז לדבר ככה? איך אתה מעיז? אבל אתה רואה, אז השם באמת גרם בניסי ניסים, שנצליח לאורך כל הגלות, עם התורה, שלא הייתה מים, שלא היינו מחוברים אליה, שלא היינו נביאים, היינו בשלב של להחזיק את הקרח, וזה כפוי, קשה להחזיק אותו, אז מעבירים אותו מיד ליד, ומעבירים אותו לדור הבא, וקצת שוברים פה, שוברים שם, כדי שתהיה איזשהו דינמיקה של, 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 של זרימה, שאמורה להיות. ככה הצלחנו לשמוע את התורה בחוץ לארץ, רק בעול. עכשיו יש לנו תפקיד שלם, של לחיות חזרת התורה, לחיות אותה בצורה מלאה. לא רק לשמוע לרב, אלא בעצם לשמוע לרב, ולא להתבטל על הרב ודרכו, להגיד אני מתחבר אל השם, אלא בחוץ, בארץ ישראל, התפקיד הוא, אני בעצמי, בנשמתי, מחובר אל השם. שומע לרבנים. שומע דברי רבי יוחנן. אבל כשרבי יוחנן אומר שיש יהלום, אז אני נכנס לתוך הנקודה הפנימית שלי, וכשהוא אמר דבר אמת, אם אני עושה תהליך אמיתי פנימי עם עצמי, אז אומר, וואו, זה אמת. לא להיות תקוע, באיזשהו כל מיני חשבונות שכליים, שלא מוצאים את האמונה, להיות תקוע בתוך השכל שיכול מקסימום להגיע לעולמות. אז העולם הזה, עולם של מלאכי השרת, עדיין עולמות. למצוא את הנקודה האמיתית הפנימית שדברת על אמונה, שמחוברת אל השם, ולעזר ברב שמדבר איתי, אתה רוצה לדעת את פרטי האמונה, אז תדע שלעתיד לבוא גם יהיו יהלומים, ואם אני נמצא במודעות שבתוך האמונה, אז אני אומר, וואו, נכון, נזכרתי שהנשמה שישמע בהר סיני, של עתיד לבוא, בדיוק כמו שאמר הרב, אמרו לו יהלום, וצריכים גם להבין את העומק של כל הדבר הזה, זה לא רק איזה יהלומים כאלה גדולים. כלומר, מה זה שערי ירושלים ומה זה אומר היהלומים האלה? שערי ירושלים, עליהם אומר הגר"א, שכשיהיו 600 אלף איש בשערי ירושלים, שם אז ננצח את הצד האחר. ככה כותב, שערי ירושלים זה ביטוי, מושג, צריך להבין מה זה אומר. אבל שהרב ידבר על דבר כזה, אני קשוב לרב. כמובן שאחרי כל המגמה שלי, היא לא להתבטא לרב, וזהו, לא... המגמה שלי היא להתחבר אל השם, להתפלל אל השם, ומתוך תפילה, ארץ ישראל, בחינת תפילה אל השם, אני מתפלל ומוצא את הרצון הכי פנימי שלי, הרצון שלי הכי כנה, מתוך הנקודה הכי פנימית. כשאני מגיע לנקודה הכי פנימית הזו, אז קודם כל הרצון הזה יכול להציל אותי, קודם כל בפועל מלהיות אצל רב, שהוא כולו רק קריזמה, ואני אומר, אני לא בא לדבר על זה, אני מדבר על מקרים אחרים, לחלוטין. כשמעתי השבוע גם על מקרה על רב אחר, שהוא... באמת, קראתי מאמר של אותו רב, שגם כן לקח את... המאמר לקוח מהרב קוק, ואיכשהו הסביר אותו, ראיתי פתאום איך את העוצמות, הרב קוק זה משהו עוצמתי ביותר, איך אפשר לקחת את העוצמות של הרב קוק, ובעצם לסתום את האמונה איתן. הוא נשאר ברב קוק באיזשהו היבט שכלי לבד, ועם ההיבט השכלי הזה הוא פשוט סגר את המודעות לאמונה, נקודה. סגר את האמונות, אני קראתי את המאמר של הרב הזה, ורב קריזמטי, שיודע להתבטא יפה, ואני יודע שהולכים אחריו הרבה תלמידים, מישהו ככה נתן לי את המאמר הזה לקרוא, ואני לא האמנתי שיש דבר כזה. זה עם תלמיד, לפי אותי מאמר כזה, עם התלמיד, את השיעור כזה, שעליו שוכתב המאמר, אם תלמיד היה מתפלל, אומר, השם, בבקשה, תן לי רק את האמת, אז הוא היה שומע את המאמר הזה, את הרב הזה, הוא היה עוזב. ויש רבנים, שהם אומרים דברי אמת, יש להם נואנסים של טיפה בעיה, כי יש להם עדיין מניעים, לא תיאורים לגמרי, אז זה שהתפללתי אל השם למצוא את האמת, אז אני בעזרת השם אזכה מאותו רב, שעדיין צריך לטפל במניעים שלו, אני אדלה ממנו רק את האמת. זאת השם, עכשיו, קודם כל זה גם אומר על עצמנו, כשאני בא להסביר משהו למישהו, עכשיו שהבנתי, שני אחת להראות תשובה, להגיד רגע, רגע, למה אני שם הולך להסביר? יש פה מניעים של כבוד עצמי עדיין? מה, אני, או שאני באמת רוצה למלא את רצון השם להפיץ תורה. זה המניע שלי, יש סיפור מביא, אולי בזה אני אחתום, על החידושי ערים, כתוב ששלוש שנים, במשך שלוש שנים, חידושי ערים, רבי יצחק מאיר מגור, הראשון של שלט גור, ישב וכתב ספר, שבספר הוא כתב את ה... שכל מקום, שרבי עקיבא איגר, שהיה שני דורות לפניו, הוא חי בדור של הבן, דור אחד לפניו. כל מקום שרבי עקיבא איגר, אחד מגאוני הגאונים, נשאר בצריך עיון, החידושי ערים אמר, אני עכשיו אמצא פתרון. וישב וכתב שלוש שנים ספר, שבו הוא מצא פתרון לכל הצריך עיון של רבי עקיבא איגר. לפני שהפיץ את הספר, אז הוא הלך לרבו חברו, שהיה הקוצקי, רבי מנחם מנדל מקוצק, וניגש ויראה לו את הספר. רבי מנחם מנדל מקוצק עובר על הספר, מה זה אומר לחידושי ערים? תשמע, תדע לך שרבי עקיבא איגר, את כל הלימוד שלו הוא למד בתארה גדולה, הוא כיוון רק לשם שמיים. אם פעם אחת, במשך השלוש שנים האלה, התגנבה ללבך מחשבה. הנה רבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, ואני הצלחתי לענות. פעם אחת במשך השלוש שנים האלה התגנבה ללבך המחשבה הזאת, קח את הספר, זה היה עותק בכתב יד יחיד, צא החוצה וסוף אותו. היה מפגש שלו ככה בתוך החדר עם הקוצקר, החידושי ערים יצא עם המחברת הזאת, ובשם ומלכות וברך, ברוך אתה השם, נוקן המלך עולם אשר קידשנו במצב וציוונו, לשמוע לכל דברי חכמים, ושרף את הכתב יד היחיד שהוא כתב במשך שלוש שנים. זה סיפור מביא, אז ברוך השם, באמת, שנזכה כולנו, לפני שאנחנו באים להפיץ תורה, לפחות להר תשובה, ולהיכנס למקום הפנימי הזה שאני רוצה באמת רק את רצונו של השם, ולא שום מניע חיצוני. וכשאנחנו באים עכשיו ללמוד תורה ממישהו, אז לפני שאנחנו לומדים תורה, רמיס תפילה מהלב, מהמקום הכי פנימי, השם, אני מבקש, אני אגלה רק את האמת, ורק אותך אני מחפש, ולרמיס תפילה אמיתית ללב, אם אנחנו נהיה קשורים בתוך עצמנו שיש פה איזה זיוף, המניע הוא חיצוני, אז תטפל בזה, כי לכולם בפנים יש את הרצון הזה. אז להיכנס אליו, להיכנס ומהמקום הזה להגיע ללימוד, ואז נזכה שהלימוד תורה, גם אם נגיע קודם כל נזכה באמת שנראה רבנים שלא ראויים, אז נצא מהם. וגם רבנים שיש איזשהו נואנסים לא נכונים, שעדיין לא חזרו בתשובה שלמה, אז אנחנו נקבל מהם רק את האמת. אבל כל הדבר הזה זה הדרכה אלינו. שבאופן כללי צריכים להתחיל להבין, אנחנו בדורנו בארץ ישראל, תפקיד הרבנים זה לחבר אותנו ישירות, אנחנו פה בארץ הנבואה, ואני לא אומר שמחר בוקר נהיה כולנו נביאים, אבל זה הכיוון. הכיוון הוא להתחיל להיות קשובים, להתחיל להיות מחוברים, להתחיל להיות מודעים וקשובים לעוצמות האמיתיות של נשמת ישראל. יהי רצון שנזכה כולנו באמת מהמשבר הזה לקבל חיים חדשים, לקבל אמונה חדשה, ובעזרת השם, שהקשה הזאת על הקנקן תזכה אותנו לעלות מעלה מעלה.